אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום לכם, מאזינות ומאזינים. בתוכנית הקודמת תיארתי את ההשתנות של ישוע שהתרחשה על הר גבוה שבאזור הבניאס, אליו עלה יחד עם שלושה מתלמידיו, קיפה, יעקב ויוחנן. המחזה שראו התלמידים היה מדהים. לנגד עיניהם השתנתה דמותו של ישוע, הוא הקרין אור זוהר כשמש שעטף אותו קהילה. לפתע הצטרפו משה רבנו ואליהו הנביא לישוע, והחלו לדון עמו על הסתלקותו אשר היה עתיד להגשים בירושלים, לפי העדות של לוקס. המחזה הבלתי שגרתי הדהים את התלמידים, והיחד שהגיב היה קיפה, שרצה לשרת את האדונים הנכבדים שהתאספו בראש ההר. אנו קוראים בבשורה על פי מרקוס, פרק ת' ופסוק 5. הגיב קיפה ואמר אל ישוע, רבי, טוב שאנחנו כאן, נעשנה שלוש סוכות, לך אחת, למשה אחת, ולאליהו אחת. הוא לא ידע מה לומר, שכן הוא וחבריו פחדו מאוד. חג הסוכות נקשר לאחרית הימים בנבואתו של זכריה, וקיפה חשב לחגוג את המעמד שנראה לו כאות למה שיקרה באחרית הימים. הוא רצה להעריך את הרגע המבורך, וליהנות בחברתם של משה, אליהו וישוע, שהקרין מזיו השכינה. אולי חשב שהגיע זמן אחרית הימים, והם פשוט יכולים להישאר יחדיו על ההר. אולם הוא לא הבין שהופעתם הייתה לרגע אחד בלבד, ושהם נגלו בחזון ולא באופן גשמי ממש. הפסוקים הבאים מסבירים מדוע כל זה קרה בנקודת הזמן המסוימת ההיא. והנה הופיע ענן ושחח עליהם. יצא קול מתוך הענן, זה בני אהובי, אליו תשמעון. בעוד קיפה מתכנן את הקמת הסוכה, הופיע הענן שהעט ועצר כשהוא עוטף את שלושת הדמויות השמימיות, ומתוכו חזר ונשמע אותו קול שנשמע בשעת טבילתו של ישוע. הפעם היה מכוון הקול אל התלמידים שליוו אותו. כמו הענן שבמעמד הר סיני, ועמוד הענן שהנחה את בני ישראל במסעם במדבר, הענן שמסמל את נוכחות האל, הגנתו של האל, ואת המקור לסיפוק הצרכים של העם. הוא ענן שמצביע על נוכחותו של האל, ובאותו זמן גם מכסה אותו. אדוני היה נוכח על ההר והשמיע את קולו. בשעת התפילה של ישוע הוא אמר, אתה בני אהובי, בך חפצתי. ועכשיו הוא אומר לתלמידים, זה בני אהובי, אליו תשמעון. ובזה הוא מאשר את אהבתו לבנו, ואת הסמכות של בנו לדבר ולפעול בשמו. ישוע מוצג על ידי הכל בצורה דומה לעבד אדוני שבנבואת ישעיה. הן עבדי אתמוך בו, בחירי רצתה נפשי. נתתי רוחי עליו, משפט לגויים יוציא. הכינוי עבד אדוני מתאים למי שממשיך את דרכו של משה, כי גם משה היה ידוע כעבד אדוני. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא. פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת אדוני הביט. ויראו העם את אדוני, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. אלוהים דיבר פנים לפנים אל משה כדבר איש אל רעהו, וגם אליהו דיבר אדוני בהר חורב, בקול דממה דקה והוריד לו אש מן השמיים. אבל רק את ישוע מכנה האל כבנו אהובו, הוא מציין שמחובתם של כל הברואים להישמע לו, ולא למשה או לאליהו. המילים אליו תשמעון חוזרות על דברים שאמר משה אל העם בספר דברים. נביא מקרבך, מאחיך כמון יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמעון. והנה מתגשמת גם נבואה זו לעיני התלמידים. מתי מתאר את הרושם העצום שהשאירה חוויית ההתגלות על התלמידים? כשומעם זאת, נפלו התלמידים על פניהם ופחדו עד מאוד. ישוע ניגש, נגע בהם ואמר, קומו ואל תפחדו. הנפילה על הפנים, במחווה של השתחוות מתוך יראה, חוזרת פעמים רבות בתנך, ולא רק בתנך, והיא ביטוי למה שאדם מרגיש בנוכחותו של האל. יש כאן ניגוד בין פניהם החברות והמבוהלות של התלמידים, לפניו הקורנים אור של ישוע. המילים זה בני אהובי, אליו תשמעון, החדירו בהם את ההכרה שאליה הגיע כיפה לפני כן בהבזק של רגע, שישוע הוא משיח האלוהים. ההשתנות היא מחזה שבא לגלות לתלמידים את ישוע בעולמו השמימי, ישוע כמו שתמיד היה ותמיד יהיה. יש כאלה שטוענים כי ישוע כלל לא השתנה, והתלמידים הם אלה שקיבלו לרגע את היכולת לראות את ישוע כמו שהוא. מצב שמזכיר את מה שתואר בספר מלכים אודות אלישע ונערו במלחמה. וישכם משרת איש האלוהים לקום, ויצא והנה חיל סובב את העיר, וסוס ורכב, ויומר נערו אליו, אהה אדוני, איך נעשה? ויומר, אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. ויתפלל אלישע ויאמר, אדוני פקח נא את עיניו ויראה, ויפקח אדוני את עיני הנער, ויר והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. בהקשר זה נביא גם את מה שנכתב באיגרת אל הפיליפים, פרק ב' ופסוק 6, שבה מתואר התהליך ההפוך של הצמצום שחל בישוע ברידתו מן השמיים לארץ. הוא אשר היה קיים בדמות אלוהים, לא חשב לשלל היותו שווה לאלוהים, אלא הריק את עצמו, נטל דמות עבד ונהיה כבני אדם. וכאשר היה בצורתו כאדם, השפיל עצמו וציית עד מוות בצלב. הענן שר מעליהם, ופתאום בהסתכלם סביב, לא ראו עוד איש איתם מלבד יהושע. כשירדו מן ההר ציווה עליהם, שלא יגידו לאיש מה שראו, עד אשר יקום בן האדם מן המתים. מדוע לחכות עד לתקומתו של ישוע מן המתים, לפני שיוכלו לספר את אשר ראו? משום שללא הצלב, אין בשורה על המשיח. ישוע חייב היה להשלים את שליחותו, לעלות לירושלים, להכריז שם על מלכות השמיים, לסבול את החרפה שבתחייה ובמשפט, לעלות על הצלב ולמות שם בייסורים גדולים. רק לאחר שיקבר, יקום מן המתים ויקבל חזרה את גופו השמימי המפואר, אפשר יהיה לדבר על מה שראו על ההר ברבים. אז יהיו שלושת התלמידים העדים הבלעדיים להשתנותו של ישוע במלכות השמיים. אבל מסתבר שהם לא הבינו את מלוא המשמעות של תחיית המתים. הם שמו ליבם לדבר וחקרו בינם לבין עצמם מה פירוש לקום מן המתים. עניין התקומה מן המתים היה דבר שבו האמינו רוב רובם של בני ישראל, והתלמידים שזכו להצצה אל העולם הבא רצו לדעת יותר על התהליך ומה שיקרה לפני ואחרי התקומה. שאלו אותו, מדוע אומרים הסופרים כי אליהו צריך לבוא תחילה? הם הכירו את המסורת שמתבססת על הנאמר בנבואת מלאכי, כי אליהו הנביא צריך לחזור לפני ביאת מלך המשיח ותקומת המתים. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. השיב להם, אליהו אמנם יבוא ראשונה וישיב את הכל. הוא מדבר בזמן עתיד, אבל אין פירושו שאליהו צריך עדיין לבוא, או שיבוא בפעם השנייה. הכוונה היא שישוע מסכים עם נבואת מלאכי, וציפיות הסופרים. ואיך כתוב על בן האדם שיסבול הרבה ואימה עשו בו? ברם אומר אני לכם כי אכן בא אליהו ועשו בו כרצונם, ככתוב עליו. אליהו כבר הגיע, אבל שליחותו להשיב לב אבות על בנים נכשלה, בגלל שלא הכירוהו והתנגדו לו. ישוע לא אמר מיהו אותו אליהו שכבר בא, ומי היו אלה שלא הכירו את אליהו, אבל אמר שאותה התנגדות תוביל גם למותו של בן האדם. ומכאן שהכוונה למנהיגים הפוליטיים והדתיים. אנו הקוראים עושים יד את ההקבלה בין אליהו ליוחנן המטביל, משום שהיא כבר נעשתה על ידי ישוע בבשורה על פי מתי, בפרק י' א' ופסוק 14. אל כל הנביאים והתורה עד יוחנן ניבאו, ואם תרצו לקבל, הרי הוא אליהו העתיד לבוא. אבל התלמידים לא הבינו את הקשר, או שרצו להיות בטוחים בהשערה שלהם, ולכן שאלו את ישוע. ואז מוסיף מתי כי רק אז הבינו התלמידים כי על יוחנן המטביל דיבר עליהם. יש רבים שמפרשים את דברי ישוע כאילו הוא התכוון לכך שאליהו כבר בא והוא יבוא פעם נוספת, משום שהם ראו צורך להימנע מהסתירה שבין הזיהוי של יוחנן המטביל עם אליהו שעושה הבשורה, לבין הכחשתו של יוחנן בבשורה על פי יוחנן, פרק א' ופסוק 21. שאלו אותו, אם כן, מי אתה? האם אתה אליהו? השיב, לא. לפי פירוש זה, מילא יוחנן המטביל לתפקידו של אליהו בהכנות לביאתו הראשונה של ישוע, ואליהו ההיסטורי יחזור להכין את ביאתו השנייה של המשיח. ישוע טוען שגם המשיח עתיד להידחות ולמות בידי אדם בעינויים רבים. הופעתו הראשונה של המשיח לא קיימה את הנבואה של מלאכי, שתתקיים במלואה רק בשובו לארץ במהרה בימינו. בפרק הקודם הכריז ישוע לפני התלמידים והקהל הרב כי מי שרוצה לבוא אחריי, שיתכחש לעצמו, ויקח את צלבו וילך אחריי. ללכת אחרי ישוע, פירושו להתכחש לעצמך ולשאת את הצלב. זוהי בעיקרה הליכה של אמונה ולא של מעשים. האמונה היא רעיון לא קל להבנה וליישום. כמו כל הרעיונות המופשטים, זה לא משהו שאפשר למדוד באופן מדעי. כמו האהבה, החסד והרחמים, האמונה היא רעיון שמתגלה למי שקורא את כתבי הקודש ומתעמק בהם. הקטע הבא חושף בפנינו אמיתות מסוימות אודות האמונה בישוע, המאפיינים שלה והדרך לאחוז בה, בצורה שתיתן פירות רבים יותר בחיינו. התלמידים של ישוע הם כמונו. ההבנה שלהם את העולם הרוחני והאמונה איטית, והם נכשלים לעתים קרובות בהבנתם. לעתים בדיוק כמונו הם נוטים לבטוח בעצמם במקום באלוהים. לעתים הם בודחים במעשה ובתהליך מסוים במקום באלוהים. וכשהם נוהגים כך, הם נרתעים ומתייאשים ברפיון ידיים. ישוע עומד להתמודד עם חוסר אמונה אצל ארבע קבוצות שונות של אנשים, ולהראות את איך חוסר האמונה שבחייהם יכול להשתנות ולהפך לאמונה. אנו נראה את הסופרים, ההמון, האב ובנו, והתלמידים בתגובותיהם השונות לריפוי של ילד אחוז שדים. כאשר הם באו אל התלמידים, ראו עם רב סביב להם והסופרים מתווכחים איתם. כל ההמון, ברגע שראו אותו, תמהו מאוד ורצו אליו, וברכוהו בברכת שלום. שאל אותם, על מה אתם מתווכחים איתם? השיב לו אחד מן ההמון, רבי, הבאתי אליך את בני אשר רוח אילמת בקרבו. בכל מקום הרוח אוחזת בו ומפילה אותו, והוא מעלה קצף, חורק שיניו, וגופו מתקשה. מתי מתאר את מחלתו של הילד בקטע המקביל ואומר, הוא מוכה ירח ומחלתו קשה, כי לעתים הוא נופל לאש ולעתים למים. מוכה ירח הוא המנוח העתיק שמתאר את מחלת האפילפסיה. מדובר היה במחלת אפילפסיה קשה במיוחד. החולה, הילד החולה, היה נופל לעתים קרובות ללא שום סיבה נראית לעין, והאש והמים מסמלים את הסכנות שעורבות לאדם שאינו שולט בעצמו, ויכול להזיק לעצמו. והאב של הילד החולה הוסיף, אמרתי לתלמידיך שיגרשו אותה, אך הם לא יכלו. כאשר שלח ישוע את תלמידיו לבשר, מתי כותב שהוא נתן להם סמכות על הרוחות הטומאה, לגרש אותנו לרפא כל מחלה וכל מדווה. עובדה זו מדגישה את כישלונם של התלמידים, שלא נבע מפוטנציאל נמוך, אלא מחוסר אמונה, שמנע מהם לקיים את מה שישוע ציווה עליהם לעשות, ונתן להם את הכוח והסמכות לעשותו. במקום להאמין באדוני, הם האמינו בתהליך שישוע לימד אותם. הם חשבו שהם יכולים לחזור על פעולת הריפוי המוצלחת של ישוע, בכך שיאמרו אותן מילים ששמעו את ישוע אומר. הם לא היו חדורי אמונה בקדוש ברוך הוא ומטרותיו, אלא בדחו בתהליך, בריטואל הקבוע. אבל לא מדובר בנוסחה ובמילים נכונות שצריך לומר, או במעשים נכונים שצריך לעשות בזמנים קבועים. אמונה שמתבססת על המעשים של האדם היא לא אמונה באל, אלא בתהליך שהאדם עצמו תכנן. אינני יכול לבוא אל האל בבקשה שיעשה משהו למעני, אשמח דברים טובים שעשיתי ומצוות שמילאתי. זוהי אינה אמונה בו, אלא במעשים שלי. נראה שהשליחים מתבססים על ריטואל שלמדו מישוע, ולא על אמונתם באלוהים. הם חשבו שהריפוי תלוי בהם, כשלאמיתו של דבר זה תלוי בו. זו הזדמנות טובה לומר שמה שהתלמידים עשו נראה כמו אמונה. כשאני עושה משהו מצפה שמשהו יקרה בעקבות המעשה שלי, זה לא אמונה. אמונה זה להאמין שהדבר יקרה. כשהתלמידים הניחו ידיהם, התפללו ואמרו את המילים הנכונות, הם ציפו שזה יעבוד. אבל אמונה אינה ציפייה למשהו שיקרה, אלא הישענות מוחלטת בהבטחותיו של האל, וידיעה שרצונו ייעשה בסופו של דבר. כאשר אדם מתרכז בצרכיו האישיים ובמעשיו, זהו ביטוי לחוסר אמונה. האמונה מתמקדת בהבטחות של האל ונכנעת לרצונו בכל מצב. לכן ישוע מגיב בזעם ואומר, הוי דור חסר אמונה, עד מתי אהיה עמכם? עד מתי אסבול אתכם? הביאו אותו אליי. תגובתו של ישוע מזכירה את דבריו של משה בשירת האזינו. דור עיקש ופטלטל, כי דור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם. ישוע כמו אומר להם, עזבתי אתכם לכמה שעות והנה שכחתם את כל מה שלימדתי אתכם? נראה שישוע מאבד לרגע את הסבלנות, לנוכח חוסר האמונה שגילו התלמידים, ומזהירם כי יעזבם לנפשם. אולי האיום יעזור לשנות את המצב ולחזק את אמונתם. זה עתה ירדו ישוע שלושת התלמידים מן ההר, ומההתגלות שהייתה שם למעלה, ומיד נכנסים למציאות הקשה של חולה במחלת הנפילה והניסיון לרפאו. הוויכוח בין התלמידים שחיכו לרגלי ההר והסופרים נאסף כנראה על הדרך שיש לנקוט כדי לרפא את החולה. התלמידים ניסו לגרש את הרוח שאחזה באותו ילד ולא יכלו, והסופרים מנצלים את חוסר האונים שלהם כדי להתגרות בסמכותם לרפא, ומכאן גם להתגרות בסמכותו של ישוע. בעיקרון הם אומרים, מי נתן לכם את הסמכות לגרש שדים? הם היו כפקחים של הממשלה שאמרו להם, תראו לנו את הניירות שלכם בבקשה. מדוע אתם מגרשים שדים ללא רשות משלטונות הדת? כנראה שהם היו שמחים לעידם של התלמידים שנכשלו בניסיון הריפוי. הסופרים היו ביקורתיים וסירבו להכיר בסמכותו של ישוע. והנה התלמידים שפועלים בסמכותו של ישוע נכשלים. יש לנו יתרון. הם באים לישוע בחוסר אמונה ובספקנות ומציבים אתגר בפני התלמידים. אלו היו הסופרים. הקבוצה השנייה שמופיעה הם ההמון, שנמצא שם כדי לראות את ישוע ולהתפעל מכוחו המרפא ומדיבורו. כמו הסופרים, הם לא מתעניינים בילד החולה, אלא בנס שאמור להתרחש לנגד עיניהם. ובסוף, כשישוע לוקח את הנער הצידה כדי להוציא את הרוח הטמאה מקרבו, ההמון רץ לעברו, וכשהרוח יצאה מן הנער, הוא פרפר ונראה מת. והמון הבלתי מאמינים אמר לעצמו, הוא מת. הם רצו שישוע יעשה נס כדי שהם יראו אותו, אבל כשראו את הרוח יוצאת מהילד ששכב ללא תנועה, חשבו, הנה הוא נכשל, פספסנו נס טוב. בחוסר אמונה, האדם מחפש את ישוע רק בגלל הניסים. באמונה הוא מחפש את ישוע בגלל מה שהוא. הביאו אותו אליו, ראתה הרוח את ישוע, ומיד זיעזעה את הילד. הוא נפל ארצה מתגולל ומעלה קצף. שאל ישוע את אביו, ממתי זה קורה לו? השיב מקטנותו, ופעמים רבות גם הפילה אותו על אש ולתוך מים כדי להמית אותו. אבל אם אתה יכול לעשות משהו, רחם עלינו ועזור לנו. האב מיואש מחוסר יכולתם של התלמידים לעזור לבנו, והוא מאבד את התקווה. הוא בא לישוע ואומר לו, אם אתה יכול לעשות משהו, רחם עליי. זה שונה לחלוטין מהצורה שבה פנה אליו המצורע בפרק א' ופסוק 41. אם תרצה, תוכל לטהר אותי. חוסר האמונה של האב בא לידי ביטוי ברגע של מצוקה. הוא אינו מוצא סיבה להאמין ופנה לישוע במילים שמבטאות ייאוש גדול וחוסר אמונה. שמעתי שעשית ניסים, אז אם אתה חושב שאתה יכול לעשות משהו, רחם עליי. הוא חושב שיש גבול למה שישוע יכול לעשות. אבל ישוע עונה לו בפסוק 23, אמר לו ישוע, אם אתה יכול, למה אתה מתכוון יכול? ודאי שאני יכול. הכל אפשרי למאמין. ישוע מצביע לאמונה כמקור ליכולתו לעשות ניסים ונפלאות. זוהי האמת אודות האמונה שישוע רוצה שנדע. יש יחס ישר בין האמונה שלנו לתגובתו של האל. כוחו של האל הוא בלתי מוגבל, ורק חוסר אמונה מציב מגבלות לכוחו, ואבי הנער הבין מהייתה בעייתו. מיד צעק אבי הילד ואמר, אני מאמין, עזור נא לי בחסרון אמונתי. הוא הבין מהי האמונה ורצה להאמין, אבל כמו רבים מאיתנו, לא ידע איך לחזק את אמונתו, וביקש מישוע שיעזור לו באמונה, כי הבין עד כמה חשובה האמונה, במיוחד בשעת צרה. האמונה נשענת על ידיעה והבנה נכונה של דבר אדוני, שחושף בפנינו את דמותו של האל, את קדושתו. הבסיס לאמונה היא יראת שמיים. ללא יראת שמיים, לא יוכל האדם ללמוד את דבר אדוני ולקיים את אמונתו. תלמוד תורה ללא יראת שמיים משולה לאדם המנסה לשמר חיטה ללא חומר משמר. כשם שחיטים אלה ירקבו ויובדו, כך גם לימוד הדבר והאמונה שמתבססת עליו לא יתקיימו לאורך זמן ללא בסיס של יראת שמיים. חשוב להדגיש כי אמנם אין כיראת שמיים לשמר בקרבנו את אמונתנו ולימודנו, אך ללא ספק האמונה והלימוד וקיום המצוות שנובעות מהם חשובים לאין ארוך מיראת שמיים. חיטה לא תשתמר ללא חומר משמר, אולם החומר המשמר אינו העיקר, החיטה היא העיקר. הילד היה במצב מעורר רחמים, הוא היה נתון לחסדיו של השד שרצה לקעקע את צלם האלוהים שבילד. הילד נברא בצלם האלוהים, והשד ניסה להשליחו למים ולהטביעו, או למשוך אותו על האש כדי שיחווה. הוא מזעזע את הילד בניסיון לקעקע את צלם האלוהים שבו. בשד שאוחז בילד, אנו מבחינים בצד נוסף של חוסר אמונה. חוסר האמונה מתבטאת בהתנגדות אלימה לרצון האלוהים ולסדר שהוא מכתיב. האמונה לעומת זאת מכירה במלכותו וברצונו של האל. השדים מסרבים להכיר בעליונותו של האל, והם עושים ככל יכולתם כדי להתנגד לנוכחותו של האל בחייו של הילד. תודה לכם על האזנתכם ולהתראות.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.
אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל חי לעולם. וישלחהו אדוני אלוהים מגן העדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ויגרש את האדם. וישכן מקדם